כל חי אונליין 93fm.co.il. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. כמו שיש עשרת ימי תשובה, יש גם עשרת ימי גאולה. מראש חודש אב עד אחרי תשעה באב, כל שנה זה תשעה ימים. השנה, בגלל שתשעה באב יהיה בשבת, אז בעשרה באב אנחנו נצום. אז ממש מראש חודש אב, שהיה לפני יומיים שלושה, יהיה לנו את עשרת ימי הגאולה. זה עשרה ימים של צער, עשרה ימים של יגון, עשרה ימים של אבלות, אבל זה עשרה ימים של צער, יגון ואבלות שמובילים לאיזשהו מקום. זה לא כמו לא עלינו, חס ושלום, השם ירחם, מישהו שנפטר לו איזה קרוב משפחה. אז הוא יושב, בוכה, מצטער, בוכה, מצטער, אבל גזרה על המת שהשתכח מן הלב. אף אחד מכל המצטערים הרבים שיושבים אבלים על מות קרובם, אף אחד מהם אינו משלה את עצמו שפתאום ידפקו בדלת והנפטר יספר שעם המרפקים שלו בכל הכוח הוא דחף למעלה את המצבה, והנה הוא יצא והוא פה נמצא עכשיו לידינו. כשאנחנו בוכים על נפטר, זה מבוכה, זה צער, הוא היה איתנו והוא לא, הוא נפרד. גם בוכים עליו, לא יודעים מה המצב שלו, יש דין, יש דיין, גן עדן, גיהינום, סיפורים, זה כבר נושא בפני עצמו. בדרך כלל את הנושאים הללו מדברים יותר בבית האבלים. איפה נמצא עכשיו, זה מה שמדאיג תמיד, מה שמציק תמיד. שבוע שעבר הייתי לנחם אצל משפחה שנפטרה להם ילדה בת 10, אחרי שנה וחצי מחלה קשה, שהיא כל הזמן הייתה יותר בבית חולים מאשר בבית. אז מדברים משהו אחר. היא הייתה ילדה מתוקה, לא הכרתי אותה, את ההורים אני מכיר. אבל הראו לי תמונות וסיפרו לי סיפורים, וראיתי את האחים והאחיות שלה, הבנתי. סיפורים אחרים לגמרי מדברים שם צריך להזכיר את הגמרא במסכת סנהדרין, בסוף מסכת סנהדרין, על תינוק, ממתי הוא מגיע לגן עדן, ויש כמה סיפורים מעניינים, פסקי הלכה של רב מוישה פיינשטיין בנידון הזה, בקיצור, יש מה לדבר. ואם יש איזה זקן ישיש בן 97, שכבר כמה שנים הוא בקושי נשם, וכמה חודשים הוא כבר בקושי זה, או כמו איזה סבתא אהובה של רדיו כל הנשמה שנפטרה לפני שבועיים, והלכנו לנחם אותה, סבתא שכבר לפני 30 שנה, כשהיינו ברדיו כל הנשמה, אז דיברנו על סבתא אהובה. זו הסבתא של כל הנשמה. נפטרה לפני שבועיים, היינו לנחם, מדברים אחרת. כל סוגי הנחמה האלה על נפטרים זה יותר שאלה איפה הם נמצאים, מה איתם, מה הם מרגישים, מה אנחנו עושים להם טוב בזה שאנחנו זוכרים אותם, מה צריך לזכור מהם, וכן הלאה והלאה והלאה. הנושא של אבלות זה משהו גדול וארוך. יש אבלות לגמרי מסוג אחר, אבלות על חורבן בית המקדש. כאן אנחנו אבלים על משהו שלא מת, על משהו שהאבלות בעצמה היא זו שתחיה אותו. ככל שאנחנו אבלים יותר, הוא יחיה יותר, הוא יהיה יותר עוצמתי, התחייה שלו תהיה יותר עוצמתית. אנחנו אבלים על עצמנו, לא על אף אחד אחר. קילה חמתו על עצים ואבנים. בית המקדש שקעו בארץ שעריה. בית המקדש השלישי ירד גמור, בנוי ומשוכלל מן השמיים. בית המקדש השלישי כבר נמצא, גדול, יפה, עוצמתי, רבותיי, אני לא יודע איך לתאר אותו, אם הייתי יודע בעצמי הייתי מנסה לתאר. אני רק יודע שזה משהו הכי עוצר נשימה, ולא צריך, אולי כן צריך לבנות קצת, אבל תכלס זה כבר קיים, זה נמצא. רק מה? יש מחיצה קשה בין בית המקדש לבינינו, ואת המחיצה הזו אנחנו צריכים לקחת איזמיל ופטיש ולשבור. אבל את המחיצה הזו לא שוברים עם פטיש, את המחיצה הזו ממיסים. עם מה ממיסים? לא עם חומצה ולא עם אקונומיקה וגם לא עם מי ברז. הדבר היחיד שמימיס את המחיצה הזו כדי לשבור את הפער, לבטל את הפער בינינו לבין בית המקדש, המחיצה היחידה שמימיסה את החומר היחיד שמימיס את השער הזה, את המחיצה הזו, זה דמעות. דמעות. כתוב כשמישהו בוכה על אדם צדיק, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את הדמעות האלה וסופר אותם, ועושה מהם כמו מרגליות בבית גנזיו. אבל כשאנחנו בוכים על בית המקדש, הדמעות האלה קודחות חורים בתוך המחיצה הזו בינינו לבין בית המקדש. ככל שאנחנו בוכים יותר, אז כל אחד ואחד מהבוכים לפחות, כבר יש לו איזשהו שביל קטן, איזה פס, שנורקל, שיכול לשאוב קצת רוחניות מהבית המקדש הגדול הקיים שנמצא בנוי ומשוכלל מחכה לרדת. בשמיים הוא נמצא, אצלנו הוא לא נמצא. למשל, בתוך בית המדרש יש את אתם יודעים שבבית המדרש אף פעם לא היה חורבן? התורה היא מולדת. מולדת של תלמידי חכמים זו מולדת מתלטלת. אפשר להתחבר לתורה, למצוות, לתפילה ולבית המקדש. בבית המקדש כל מה שהיום אנחנו צריכים לעשות עם המון מאמץ, עם המון קשיים, עד שנגיע להישגים כלשהם, בבית המקדש זה היה פשיטה, זה היה נעשה מעיליו. רק עברנו את השערים של בית המקדש, אז כבר חטפנו כזו מכה. זה לא רק זה, ההתרגשות בדרך כבר, ההתלהבות, ההתרגשות, אנחנו הולכים לקראת בית המקדש. בקיצור רבותיי, אולי שבוע הבא בעזרת השם וגם בעוד שבועיים, לא שבועות שבועיים, זה כבר אחרי תשעה באב. לפני תשעה באב, אחרי תשעה באב יותר קצת נטפל מה זה בית המקדש. כשאנחנו לא יודעים מה חסר לנו, אז איך נבכה? לא יכולים לבכות אם אנחנו לא יודעים מה חסר לנו. אתם יודעים, נדמה לי שבשנה שעברה או לפני שנתיים ישבתי כאן בערב תשעה באב עם הרב והוא נתן דוגמה איך אנחנו נראים בתשעה באב. הוא אמר שפעם הייתה אמא חולה, השאירה 10 ילדים ונפטרה. באו הביתה, הביאו אותה הביתה, מחוסה בתלית, והילדים הגדולים, בני 15, בני 18, בני 19, אמא, הילדים בני 10, הסתכלו מהצד, חצי נבוכים, גם עם דמעה, הייתה שם גם ילדה אחת בת שנתיים. ישבה בעגלה, לא ידע מה קורה פה. היא לא הייתה עצובה. אולי אם היא גמרה את הסוכריה ונפל לה המוצץ, אז הייתה עצובה איפה הסוכריה, איפה המוצץ. היא לא הייתה עצובה לא בגלל שהטראומה והצער והנזק שלה יותר קטנים משל כולם. השכל שלה יותר קטן. כלי ההבנה שלה עדיין אינם בשלים להבין את הצער. אנחנו צריכים רק לדעת את העוצמה של בית המקדש כדי שאנחנו נצטער שאין לנו אותו. בכל אופן, היום אנחנו יודעים אבל שכינתה בגלותה. שכינה בגלות. אמר פעם איזה איש חכם אחד, זה שאנחנו מוקפים בכל כך הרבה אויבים ומצחצחים חרבות ורוצים להרוג אותנו, זה ודאי לא טוב. זה ודאי גרוע. אבל יש בו גם קצת צד חיובי. מה הצד החיובי? זה מזכיר לנו שעדיין יש לנו על מה להתפלל. זה מזכיר לנו שעדיין אנחנו בגלות. זה מזכיר לנו שהרימו כל האויבים שלנו את הראש, ומתחזקים ומתאמצים, ונהיים יותר עוצמתיים. זה לא אמור להפחיד את הקדוש ברוך הוא. לא נדאג. אבל זה אמור להפחיד את כל מי שלא כל כך מחובר אל הקדוש ברוך הוא. ואו שאנחנו נהיה מחוברים אליו, ואז הצחקתם אותי, או שזה יפחיד אותנו באמת. ולכן יש לנו עכשיו את כל הצרות האלה כדי לזכור שאנחנו מחכים, מצפים לגאולה. נכון, הרבה אנשים אומרים, ובצדק, תשמע, לפני 60-80 שנה, ההורים שלנו היו בפולין, בהונגריה, ברוסיה, במרוקו, בתימן, תחת גלות של גויים. לא יכולנו לחיות בכל כך חופשיות, והיום ברוך השם, יש את זה. וזה באמת נכון, זה באמת נכון. אני בן להורים ניצולי שואה. אמא שלי, זיכרונה לברכה. אבא שלי, זיכרונו לברכה. שניהם עברו את השואה בדרך הקשה ביותר, את כל שש השנים של אושוויץ. לאמא שלי היה שם בעל וילדים, הבעל נפטר, הילדים נפטרו. לאבא שלי הייתה אישה וילדים, האישה נפטרה, הילדים נפטרו. זיו וקשייני כאן בארץ, אנשים מבוגרים, לא מבוגרים, יחסית, הקימו משפחה מחדש. הם ראו את התקומה בעין מאוד טובה, מאוד יפה. אני זוכר הייתי ילד בן 6, בן 5, ועברו פעם מטוסים מעל כפר עטה, לא ביום העצמאות, אולי זה היה אימונים של הצבא, אולי מטוסים נסו לסוריה, אנחנו פעם לא היינו כך מעודכנים בכל מה שקורה בעולם, אבל נסו מטוסים צבאיים די נמוך, ועשו נורא הרבה רעש. אז ברגע הראשון, האסוציאציה של אמא שלי הייתה לברוח, כי היא זוכרת בשואה, זה היה טראומה או טריה. בשואה באו מטוסים וזרקו פצצות, כל הזמן באו מטוסים וזרקו פצצות, והיא נבהלה, נבהלה, נבהלה. פתאום, כזו נהרה גדולה על הפנים שלה, התחלף 180 מעלות, כזה אור גדול על הפנים, זה המטוסים שלנו. כשבבית הספר אמא שלי לימדה, כבר דיברתי על זה ביום השואה, היא לימדה כל מיני דברים של המדינה, של הציונות, אז הגיע אחד ההורים, אחד מתלמידי החכמים הגדולים בחיפה, אמא שלי הייתה מורה, ואחד התלמידי החכמים הגדולים בחיפה, וניסה להסביר לה שזה לא הקו של החינוך העצמאי, לדבר על המדינה ועל הגאולה ועל התקומה, זה לא הקו של החינוך העצמאי. אתם יודעים מה, היא אמרה לו, אמא שלי הייתה אישה עם הרבה הרבה רספקט לרבנים ולצדיקים. היא אמרה לו את זה בהכנעה, בכבוד, לא בזלזול. כבודו, אתה לא היית שם. אז לכן, אלה שהיו שם ראו כאן את הגאולה הגדולה. אנחנו בכל אופן עברנו עוד דור. אנחנו עדיין שמחים במה שיש כאן. הנה, יש לנו פה רדיו משלנו. אנחנו באמת חושבים שאם היינו עכשיו בתימן, היינו יכולים לעשות רדיו קול חי ולדבר? היינו יכולים ללכת ברחוב בלי שיורידו לנו את הראש? וברוסיה, איפה כן? אבל האם זו הייתה מסעת נפשם של כל הנביאים לאורך כל ההיסטוריה הזה? אנחנו עדיין רחוקים. כלכלית, ביטחונית, חברתית, דתית, רבותיי, ממש, ממש, כל חזית וחזית תאונה המון 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 שיפורים, ואנחנו בעזרת השם נתקדם לקראת השיפורים. אבל עד שזה ישתפר, אנחנו צריכים לזכור שלא נפסיק לבכות, לא נפסיק לבכות, לא נפסיק לבכות. ואם אנחנו לא מספיק צדיקים, לא מספיק גדולים, לבכות שנה שלמה על הצרות האלה, וואי, הלוואי שהיה לי כוח, כל לילה, כל לילה, כל לילה, חוץ משבתות וחגים, כל לילה לעשות תיקון חצות באמצע הלילה על חורבן בית המקדש, עם בחיות, היו צדיקים שעשו את זה. זה לא משהו בשמיים, כל לילה, תיקון חצות. מי שלא מוכן להיות ער עד 4 לפנות בוקר לתיקון חצות, יכול גם ב-11 בלילה לעשות את זה, עדיף אחרי חצות. יש תיקון רחל, תיקון לאה, ספר לא הרבה, לא צריך לקרוא לילה שלם, ולא צריך לשאול שזה לכותל, זה כמה דפים בסך הכל בסידור, אבל אמיתי, אמיתי, תיקון חצות. כל לילה, כל לילה, כל לילה, כל לילה, כל לילה, בכתבת, בשבט, באדר, בניסן, בסיוון, באייר, בתמוז, כל לילה, כל לילה, כל לילה, כל לילה, לבכות על בית המקדש שנחרב. הגמרא מספרת במסכת ברכות שפעם אחד, מי זה היה שם, רבי יוסי, אם לא רבי יוסי, אז מישהו אחר, רצה להתפלל, והיה באמצע, כבר הלך להיגמר זמן קריאת שמע של ערבית, לא יודע מה, זמן מנחה, הלך לאיזושהי חורבה קטנה בפינה, עזב את הרחוב הראשי, נכנס לאיזה פינה קטנה, לאיזה חורבה בית עזוב, והלך להתפלל, והוא שמע יונה מנהמת. פגש אותו אליהו הנביא, אחר כך שאל אותו, מה קול שמעת? אז הוא אמר, שמעתי יונה מנהמת. מה היא אמרה? אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, אוי לאב שהגלה את בניו. אמר לו אליהו הנביא, לא רק בשעה הזו שאתה היית שם, זה לא אתה יונה מנהמת, זה בת קול, שמנהמת כיונה. בת כל כזה מין בכי כזה, בכי דרמטי, מתוך החורבה, מחורבות ירושלים. אוי לבנים שגלו משלוחן אביהם, אוי לאב שיגלה את בניו. אמר אליהו הנביא לרבי יוסי, אתה חושב שזה רק עכשיו במקרה שאתה באת, הגעת בדיוק בפוקס לבת קול הזאת? לא, 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 לא. חייך, יום יום, שעה שעה, כל יום בכל שעה, הבת קול הזו מנהמת ובוכה, אוי לבנים שגלו משולחן אביהם. אוי לאב שהגלה את בניו. הקדוש ברוך הוא מצטער, 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 כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, מצטער, 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 על בית המקדש שנחרב ועל שגלינו. ואנחנו גם מצטערים, 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 כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן שגלינו. אם הצער שלנו יהיה חזק, תח, נשברת בבת אחת כל המחיצה. חכמנו זיכרונם לברכה מספרים שפעם אחת היה איזה חכם אחד, אני לא זוכר את השמות, חבל, רב חיים קניבסקי זוכר הכל, יש עוד שזוכרים, זה גם אולי היה רבי יוסי, רבי יוסי אחר, רבי יוסי בן קיסמא, לך תדע, ואם לא, אני אחפש במחשב, בבית יש לי. שפעם אחת הוא פגש את אליהו הנביא, ושאל אותו, מתי קעתי מר? מתי יבוא כבודו? מתי יבוא משיח? הוא אמר לו, היום. היום? כן, היום אם בקולו תשמעון. כלומר, באמת ובאמת יום יום זה הזמן של הגאולה. אין תאריך יעד. מי שחשב לחשב את הקיצין, אז חזל אומרים שהוא עשה טעות. טיפח רוחם של מחשבי הקיצין, אין זמן לקץ. הקץ יכול לבוא כל יום אם זה מתאים, ואם זה לא מתאים הוא לא יבוא. יעקב אבינו רצה לגלות לבנים שלו את הקץ. ומה קרה? נסתלקה ממנו רוח הקודש. זאת אומרת שליעקב הייתה תוכנית, והיא התפספסה לו, נכשל, לא עבר. לא, יעקב איש אמת, יעקב לא מת, יעקב שום דבר לא מת אצל יעקב, יעקב הכל חי. אין כזה דבר שיעקב רוצה לעשות משהו ונסוג אחור וטועה. כלום לא קורה ליעקב בלי כוונה, אין אצלו שום דבר, הכל קדימה. אז מה פירוש? הוא קורא את כל הילדים שלו, אוסף אותם, עושה ספירת מלאי, רואה כולם נמצאים, אספו ויגיד לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים, וטרח! סליחה רבותיי, תחזרו הביתה, רציתי, לא הצלחתי, פספסתי, אין כזה דבר. הוא גילה את קץ הימים. מה זה קץ הימים? נסתלקה ממנו נבואה, נסתלקה ממנו רוח הקודש, זה קץ הימים. אתם רואים מבוכה? אתם רואים מבוכה גדולה? זה קץ הימים, זה הגאולה, זה התקופה. המבוכה תהיה עוד יותר גדולה, אז זה עוד יותר גאולה. המבוכה תהיה ענקית, אז זו גאולה ענקית. זה שיעקב רצה לגלות את הקץ, הוא גילה. מה הוא גילה? מבוכה. אתם רואים מבוכה? הנה, זה הקץ. כן, ככה נראה הקץ. מבוכה. אם אנחנו נשב איש תחת גפנו, תחת עינתו לבטח, בשקט ובשלווה, ודעש לבד ידעך, וסונים ושיעים וחמאס וכל האלה, כל מסביב, מסביב כל האויבים שלנו, מעילי הם יקרתו בלי שאף אחד ירוג את השני, לפתאום לבד, 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 ואנחנו נשאר במצב הנוכחי, בלי בית מקדש, בלי שבת, בלי כשרות, בלי זה, זהו, עם ישראל נגעל? לא. מסעת הנביאים הייתה לראות את עם ישראל במצב יותר טוב. פיזית. מתחילה גאולה, הנה פה אנחנו רואים כבר את הרכבת הקלה, תסחוב כאן בז'בוטינסקי בבני ברק, תסחוב את כל ההמונים לבית המקדש, את כביש אחד סוללים כדי שאפשר יהיה לנסוע בקלות לרגל, ברור שמתחילה כבר כאן, מתחיל כבר כאן איזשהו תהליך, בלי ספק. אבל אוי ואבוי לנו אם אנחנו נגיד, וואו, איזה יופי, זה מה שרצינו, לא צריך עוד כלום, לא צריך בית מקדש, לא צריך כהנים בעבודתם, לא לוויים בשירם ובזמרם, לא, 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 אין כזה דבר, כן צריך, כן צריך. רבותיי, כל כך צריך, הגמרא מספרת שדוד המלך רצה לבנות את בית המקדש, זה כתוב בתורה, זה כתוב בתנך, בספר דברי הימים, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא אתה תבנה את בית המקדש, ידיך דמים מילאו, אתה עשית הרבה מלחמות, עשית נכון למען עם ישראל, להרחיב את הגבולות, אבל תכלס זה לא מתאים לבית המקדש. את בית המקדש יבנה הבן שלך שלמה. אתם יודעים מה אנשים אמרו? מתי ימות זקן זה ונלך לבנות? עומדות היו רגלנו בשערייך ירושלים, אנחנו רוצים כבר לבנות את בית המקדש. מתי ימות זקן זה? אנשים אהבו את דוד המלך, אנשים רצו אותו למלך, אבל הם כל כך השתוקקו שכבר יהיה, שכבר יהיה, שכבר יהיה, שכבר יהיה בית מקדש, שאמרו, רצו שהוא ימות. כי כל זמן שהוא חי,
אז הקדוש ברוך הוא אמר, טוב לי יום בחצריך מאלף, כל הזמן שדוד המלך חי, והוא אומר שירות ותשבחות, זה נמצא באותה רמה, כאילו שיש בית מקדש, אז לא צריך בית מקדש, בסדר, יש שם התשובה. בכל אופן, רבותיי, בואו נבין כמה אנשים רוצים, ואנשים בתקופה טובה, בתקופה דוד המלך נתן לשלמה בנו כיסא שקט לגמרי, בלי אף אויב, בלי אף צר, כולם הגישו מנחות ומיסים, והיה שקט ושלום ושלווה את כל האויבים, דוד המלך מיגר, השמיד, גירש, לא נשאר כלום מסביב, מסביב, מסביב. שלמה המלך קיבל כיסא טוב, כיסא חזק, גם כלכלית, גם ביטחונית, גם חברתית, גם דתית, מכל הבחינות. ודוד המלך נתן לו את זה, אנשים רצו שדוד המלך ימות. המלך הכי טוב שהיה בעולם. למה? אחרי שתמות יהיה בית מקדש. כל כך, כל כך, כל כך השתוקקות לבית מקדש, למקום שתהיה בו השראת השכינה, מקום שיהיה ניסים קבועים, שכינה, כהנים בעבודתם, שנוכל לראות, להבין בעיניים, עין בעין, יראו בשוב השם ציון. אנחנו לא רואים את זה. אז רבותיי, אם היינו באמת, באמת, באמת גדולים, באמת חזקים, היינו יושבים ובוכים יוימם ולילה, ואל תחשבו שלא היו אנשים שעשו את זה. החפץ חיים, היו עוד הרבה צדיקים, הגמרא מספרת שהיה פעם רבי צדוק, עוד לפני חורבן בית המקדש הראשון, צם. אנחנו כבר שמענו על הערבים שצמים 30 יום, רמדאן, כאילו צמים, זוללים בבוקר, זוללים בלילה, אבל הדתיים שביניהם צמים. 30 יום. אוכלים לפנות ערב, אוכלים לפנות בוקר. רבי צדוק צם לא 30 יום, ולא 40 יום, 40 שנה, 40 שנה צם רבי צדוק כדי שלא יחרב בית המקדש. נו, אז למה הוא נחרב? כשרבן יוחנן בן זכאי הגיע אל אספסיאנוס וביקש ממנו, אני רוצה רופא לרפא את רבי צדוק, היה רבי צדוק נראה שחיף, כמו סקית ניילון, מכסה כמה עצמות. מי שזוכר את הרבי מללוב הקודם שהיה גר כאן ברחוב ירושלים, פינת רבי עקיבא, לא זוכר איך קראו לו, רבי ללוב ככה, ככה, רזה, מה זה רזה? חוץ מעצמות ועור על העצמות, לא היה כלום, 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 כלום. לא יאומן שבן אדם כזה חי. מה זה חי? חיית גיל 100. אלה חיים בסוף יותר מהאלה ששומרים על דיאטה 3 פעמים ביום ארוחה מאוזנת. אבל לענייננו, כשאספסיאנוס ראה את רבי צדוק הרזה השחיף הזה, אז הוא הסתכל על רבן יוחנן בן זכאי, ושאל אותו, בשביל מה אתה צריך כאלה אנשים? הרומאים למדו להעריך את הספורט, את האתלטיקה, את הגיבורים, כזה שחיף, צנום, דק, כזה, כמו שרוך הוא היה נראה. בשביל מה אתה צריך כזה איש רזה? בשביל מה אתה צריך כזה איש חלש? אתם יודעים מה שרבי יוחנן בן זכאי, רבן יוחנן בן זכאי אמר לאספסיאנוס? אספסיאנוס היה אז מצבי ענק, היה לו חיילים מיליונים, מיליונים חיילים, צבא הכי גדול בעולם. אמר רבן יוחנן בן זכאי לאספסיאנוס, כמובן בכבוד, אי אפשר להתחצף. כבוד המלך, כבוד השר, כבוד המצבי, אם היה לנו בירושלים עוד אחד כמוהו שישב ביחד איתו והתפלל, לא היית מצליח לכבוש את ירושלים, גם אם הצבא שלך היה כפול בגודל, לא היית מצליח לכבוש. יש אומרים שכשרבן יוחנן בן זכאי אמר את זה, הוא אמר את זה בכאב לב. למה? הוא הבין שהוא היה צריך להיות האיש השני הזה. הוא עשה פעילות ועשה עסקנות ודאג לירושלים, הלך ליבנה. סיפור ארוך, אנחנו נלמד אותו בתשעה באב. רבן יוחנן בן זכאי הבין שלא זו הדרך. הוא היה צריך לעזוב את הכל, ללכת לאיזה חדר קטן צדדי, ביחד עם רבי צדוק, לשבת וללמוד. לכן, כשרבן יוחנן בן זכאי לפני מותו, כתוב שהוא בכה. תלמידיו שאלו אותו, רבנו, פטיש החזק, עמוד הימני, נר, 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 נר העליון, לא זוכר את כל השמות היפים שם. למה אתה בוכה? אתה צדיק כמוך. אז הוא אומר, אני עכשיו הולך לעמוד לפני בית דין של מעלה, ויש בפני שני דרכים. אינני יודע אם יובילו אותי בגן עדן או לגיהינום, ושאני לא אבכה. והקדוש ברוך הוא, אומר שמה, אומר להם, הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לתת לו שוחד, אי אפשר ככה, סוף מסכת ברכות. לא סוף מסכת ברכות, סליחה, סוף פרק שלישי. אז שאני לא אבכה. רבותיי, באמת רבן יוחנן בן זכאי חשב שהוא הולך לגיהינום? צדיק כזה גדול? דקה אחר כך אומר, אחינו כיסא לחזקיהו, חזקיהו המלך בא לקבל את פניי. רבן יוחנן בן זכאי חשב שהולך לגיהינום, המצבי, המנהיג, כל כך הרבה תקנות הוא עשה, תיקן רבן יוחנן בן זכאי אחרי חורבן בית המקדש. מה באמת אנחנו חושבים שהצדיקים לא יודעים שהם הולכים לגן עדן? הרב אלישיב זיכרונו לברכה לפני שהוא נפטר הוא חשב שהוא ילך לגיהינום? הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה לפני שהוא נפטר הוא חשב שהוא ילך לגיהינום? אני לא מבין. מה זה? ברור לך שכל החיים קמת לתפילה והתפללת ולמדת תורה וקיימת מצוות ושמרת שבת ואכלת כשר וברכת והתפללת. פתאום יש לך ספק אולי אתה הולך לגיהינום? למה? מה פתאום? איך זה יכול להיות? כל החיים שלי היו במסלול של גן עדן. כל הלמעלה, למעלה, למעלה, למעלה. פתאום אני אגיע לבית דין של מעלה ויגידו לי, מותק שלי למטה. למה למטה? לא הלכתי למטה בחיים שלי. אני הלכתי למעלה כל החיים. מה זה? מי שזיגזג פעם למעלה, פעם למטה, אז באמת הוא לא יודע איפה הוא נמצא. הוא נמצא באמצע. אבל הם לא זיגזגו החברה האלה. מה קרה לכם? למה היה לו ספק? התשובה היא, רבן יוחנן בן זכאי לא חשב שאולי הוא אכל לא כשר. הוא לא חשב שאולי התפילין שלו היו פסולות. הוא ידע שהוא עשה מהלך נורא גדול. במקום לטפל בירושלים הוא לקח את יבנה. יבנה וחכמיה. הוא הלך להציל את התורה שבעל פה, את מלכות דוד, את הצדיקים, את רבי צדוק. עכשיו זה היה מהלך נורא נועז. מהלך כל כך נועז שביוסיפון קוראים לו יוחנן הבוגד. הוא בגד בירושלים. הוא ידע שכך קוראים לו. עכשיו, אם הוא צדק, אז הוא צדק. אם הוא לא צדק, אז הוא הפקיר את ירושלים. הוא אמר, בעוד 50 שנה, או בעוד 100 שנים, אפשר יהיה לדעת אם צדקתי או לא צדקתי. לעת עתה, אני נבוך. אני לא יודע. אני לא יודע לאיפה יובילו אותי. לא שכשאני אגיע לבית דין של מעלה בעוד 5 דקות אחרי שאני אמות, אני אדע אם יובילו אותי לגן עדן או גיהינום. בעוד 80 שנה אני אדע את זה. בעוד 200 שנה. כשאנחנו מסתכלים היום 2000 שנה אחר כך, אז אנחנו יודעים שהוא צדק. מהמעשה הנועז הזה יש לנו היום את המשניות, את התלמוד הבבלי, את התלמוד הירושלמי, את הרמב״ם, את הריף, את הבית יוסף, את הטור, את השלוחן ערוך, את כל נושא הכלים, את כל הישיבות בכל רחבי העולם, מאז הגאונים, דרך תקופת התלמוד הבבלי, ואחר כך, בכל ארצות הפזורה, גם בארצות אשכנז, גם בארצות ספרד, היו ישיבות ותורה לא פסקה תורה מעם ישראל לאורך כל ההיסטוריה. צדיקים וגאונים, ליטאים וחסידים, ספרדים ואשכנזים, מכל הזרמים, מכל הסוגים, הכל התחיל מהפיצול הזה שיצא מירושלים, ליבנה. הכל עשה רבן יוחנן בן זכאי, אבל כשהוא עשה את זה הוא נורא קיווה שזה יצליח. הוא לא היה בטוח, אז הוא אמר, אני לא יודע אם יובילו אותי לגן עדן או גיהינום. הוא לא חיכה שהגן עדן, שהשמיים, שהמלאכים יובילו אותו. המעשים שלו בעצמו, אינני יודע באיזו דרך יובילו אותי, המעשים שעשיתי, אני לא נביא, נראה עוד 50, עוד 200 שנה אני ידע אם אני בגן עדן או בגיהינום. אז הוא אמר, הייתי צריך עוד צדיק אחד לידי. ואז היינו מתפללים שנינו, ירושלים לא הייתה נחרבת. רבותיי, אם זה מה שהיה גורם שירושלים לא תחרב, אז זה גם מה שיגרום שירושלים תיבנה. הווה, אנחנו, תקשיבו טוב, לא נאיבי, אני לא נאיבי, אני רציני. אנחנו, אני ואת ואנחנו ואתם ואתן ואת, כל אחד ואחד מאיתנו, עכשיו, ברגע זה, נביא את המשיח, נבנה את הגאולה. מה? הרב חנוך, אנחנו מתקשרים לרדיו כל חי, לדווח שיפטרו אותך, אתה נהיית הוזה. רבותיי, אני לא הוזה. לקרוא לימדו אותי לפני הרבה שנים, אמא שלי זיכרונה לברכה, לא היה לה סבלנות, שאני אלך לכיתה א' ללמוד לקרוא, וכבר כשהייתי בן 4 או בן 5 היא לימדה אותי לקרוא. ומה אני אגיד לכם? עד היום אני יודע לקרוא. אז אני אקריא לכם, יש לי כאן ספר שכתוב מנוקד. למי שלא יודע לקרוא בלי נקודות, אין בעיה, אפשר לקרוא עם נקודות. ספר שכולנו מכירים, לפחות את השורה הראשונה. ספר מסילת ישרים. ספר מסילת ישרים זה אחד מספרי היסוד החשובים ביותר שיש לנו, נכון? הגאון מווילנה אמר שבספר המסילת ישרים אין אפילו אות אחת מיותרת. המסילת ישרים היה גאון עולם. מה, אני אקריא לכם את כל מסילת ישרים? הלוואי. בפרק י"ט יש, זה מדבר על החסידות. בביאור חלקי החסידות. אני אקריא לכם לא הרבה, אבל לאט לאט. אולי אני אעשה משהו אחר. אני קודם אקריא את זה קצת יותר מהר, ואחר כך ברשותכם נשים אצבע ונקרא עוד פעם יותר לאט. קודם הוא מטפל בחסיד, הרבה מה זה חסיד, מה צריך לעשות החסיד. חסיד זה לפני משורת הדין. חסיד זה לא רק מי שהולך עם שטריימל וקפוטה וגרביונים לבנים או שחורים, עם גרטל וחסיד. נכון, הם חסידים, בגלל שיש תנועה כזאת, והם משתדלים ללכת בדרכי החסידות. אבל הרעיון המקורי של איזה הוא חסיד, זה נקרא, יש צדיק שעושה את מה שהוא צריך, את מה שמוטל עליו, לא מזייף. עכשיו, מעבר לכך, מי שעושה אקסטרה, לפנים משורת הדין, יותר ממה שהוא חייב, זה נקרא חסיד. וכאן הוא מטפל הרבה הרבה הרבה, מה החסיד עושה, מה החסיד צריך לעשות. ועכשיו אני לא אקריא לכם את הכל, מכיוון שיהיה לא מספיק שעתיים, לא נגמור עד שבת, אבל תקשיבו. החסיד, מלבד העבודה שהוא עובד במעשה מצוותיו, ודאי צריך שיצטער תמיד צער ממש על הגלות ועל החורבן. נכון, זה כתוב על חסידים, ואתם תגידו שאתם לא חסידים? כן, נכון. אתם כן חסידים, אבל תקשיבו. מצד, למה צריך להצטער על החורבן ועל הגלות? מצד מה שזה גורם מיעוט לכבודו יתברך. כשיש חורבן בית המקדש, אז כבוד השם לא מפוצץ, לא מלא, לא, יש מיעוט בכבוד השם. וזה סיבה שהצדיקים צריכים להתפלל על חורבן בית המקדש, כלומר על בניית בית המקדש. והתאווה לגאולה, והתאווה, אתם יודעים מה זה להתאוות? אני אגיד לכם מה זה להתאוות, אני לא יודע, אני יודע קצת. יש אנשים מעשנים כבדים. אז תמיד תמיד בבית יש להם 5-6 חפיסות רזרבה לעת מצו, שחס ושלום לא יתפוס אותם פעם בלי סיגריה. והנה זה קרה פעם, פעם באישון לילה ואפלה, 2 בלילה התעורר המעשן הכבד, והוא מחפש בכיס של החליפה, אין. בכיס של החליפה של שבת אולי גם אין. מתחת הכובע אין, פה אין, שם אין. וואו, סיגריה, 2 בלילה סיגריה. אתם יודעים מה הוא עושה? הוא יוצא החוצה. והולך לתחנה של האוטובוס. למה תחנה של האוטובוס? כי בתחנה של האוטובוס אנשים עומדים ומעשנים. נכון? עד שהאוטובוס יגיע. וכשהאוטובוס מגיע, מיד זורקים את הסיגריה ועולים לאוטובוס. לפעמים זורקים חצי סיגריה, שליש סיגריה, ואז או שהיא ממשיכה להישרף, או שמישהו דרך עליה והיא נכבטה. קבטה. ולכן, בתחנה של האוטובוס על הרצפה, אפשר למצוא לפעמים שליש סיגריה, חצי סיגריה לא גמורה. אז המעשן הכבד, לא יכול, הולך לתחנה של האוטובוס באישון לילה ואפלה, ולפעמים הוא צריך ללכת קילומטר או קילומטר וחצי מהבית עד שהוא מגיע לתחנה, ואם הוא לא מצא מישהו בדרך עם סיגריה, אז הוא אוסף שם בדלים. למה? הוא מתאווה. זה נקרא להתאוות, לא יכול בלי זה. מתאווה, רבותיי, אתם שומעים מה זה מתאווה? והתאווה לגאולה, לפי שבה יהיה עילוי לכבוד שמו יתברך. עילוי, התרוממות, כבודו יתברך יהיה מרומם. רבותיי, אתם עוד מעט תגידו, מה הרב חנוך רוצה מאיתנו? איפה הוא טיפס איתנו גבוה? רק שנייה, לנשום עמוק. אני מגיע עוד רגע, אני מגיע עוד מעט לפואנטה. זה הכל רק הקדמה והכנה וכאילו ונדמה לכם. תקשיבו. והוא מה שאמר התנא דבאליהו, שמתאווה ומיצר לכבוד ירושלים. והתפלל תמיד על גאולתם של ישראל והשבת כבוד שמיים לעילוי, כלומר לרומם. עד כאן הקדמה. עכשיו רבותיי, תקשיבו טוב, אני מציע, גברת, תעזבי את המערוך, תפסיקו עכשיו לגלגל את העוגות ולעשות את הקיגל והצ'ולנט והזיתים והצימוקים, לשבת ולהחזיק בידיות של הכיסא. מומלץ גם לקשור חגורות המראה, אני לא צוחק, תקשיבו טוב. ואם יאמר האדם, בשביל השורה הזו הבאתי את הכל, ואם יאמר האדם, המאזין של רדיו קולך יגיד, מי אני ומה אני ספון, מה אני ספון זה נקרא מה אני חשוב, מי אני ומה אני ספון שאתפלל על הגלות ועל ירושלים. מסילת ישרים צודק, מי אני? אני? תפלל? רב חיים קניאבסקי שיתפלל, הרב גלאי שיתפלל, הרב שלום כהן שיתפלל, אלה צדיקים, הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילות שלהם, אבל אני תפלל לירושלים. שואל המסילת ישרים, את התמיהה שלכם רבותיי כבר היה לרבי משה חיים לוצאטו. ואם יאמר האדם, מי אני ומה אני ספון, ספון זה חשוב, ומה אני חשוב שאתפלל על הגלות ועל ירושלים. ממשיך אנה, תקשיבו, המפני תפילתי יכונסו הגלויות ותצמח הישועה. בוא נעם, סידת ישרים צודק. מי אני ומה אני ספון שאתפלל על הגלות ועל ירושלים? המפני תפילתי יכונסו הגלויות ותצמח הישועה? מה אתם אומרים על זה? למסילת ישרים יש שאלה טובה ויש תשובה. תשובתו בצידו, אני מקריא לכם ממסילת ישרים סוף פרק י"ט. מי שלא מאמין לי יכול לדפדף בבית שלו ולקרוא לבד. תשובתו בצידו, כאותה ששנינו, הגמרא במסכת סנהדרין, לפיכך נברא האדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר, בשבילי נברא העולם. וכבר נחת רוח הוא לפניו יתברך, שיהיו בניו מתפללים, מבקשים ומתפללים על זאת. אתם שומעים? ועל היעדר זה הדבר שלא מתפללים, התרעם הנביא, וירא כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע, מפגיע כוון המתפלל, ואביט ואין עוזר, וישתומם ואין סומך, ואומר פסוק בירמיהו, ציון היא ודורש אין לה. פרשו רבותינו זיכרונם לברכה, מכלל, שכן צריך לדרוש אותה. בקיצור רבותיי, אני יכול להקריא לכם כאן עוד את כל הפרק, אבל זה קל, אני בטוח, 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 שכל אחד ואחד מאיתנו פה עכשיו, איפה שאתם נמצאים, תחפשו בארון ספרים שלכם, יש לכם לפחות 4 או 5 מסילת ישרים, אחד מהבר מצווה, אחד מהבית ספר, אחד מהבית ספר של הילדים, אחד את עצמך לא זוכר איך הוא הגיע אליך, יש 5 גדולים וקטנים עם פירושים ובלי פירושים. מסילת ישרים, ספר הכי הכי פופולרי שקיים. ואם יש מישהו שמחפש פרנסה ולא יודע ממה להתפרנס, אני מציע לך תדפיס מסילת ישרים ותמכור. למה? כי יקנו. אבל יש מספיק, אל תדאג. יקנו, יקנו. תדפיס משהו יפה עם אותיות ברורות, יקנו. לא יודע כמה, לא יודע איך, לא יודע איפה להפיץ, אבל תכלס, אם תדפיס מסילת ישרים, תראה שיקנו. זהו. אז תקשיבו טוב. ואל יאמר האדם מי אני ומה אני ספון שאתפלל על ירושלים על הגלות ועל ירושלים. אל תגיד את זה. אתה ספון, אתה חשוב. נכון, אנחנו לא משלים את עצמנו, אנחנו לא נבוא אליך לעמוד בתור, שאתה הוא זה שנכתיר אותך, מתפלל על כל החולים של כל עם ישראל. אתה עוד לא בתור, אתה עוד לא צריך להחזיק 2 גבאים שיסדרו את התור, כי יש עוד אנשים בעולם, אבל שאני אחשוב שאני לא ראוי להתפלל על ירושלים, היו לא תהיה. ולכן רבותיי, אם אנחנו רוצים באמת, 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 באמת גאולה, היום, אם בקולו תשמעון, מתי הולכים לבית הכנסת היום לתפילת מנחה? 7:15 בערך? לא יודע, אין לי פה תלוח. נגיד, מה יקרה אם נלך לתפילת מנחה, רבותיי, 7:14? לא אמרתי לעמוד 3 שעות בבית הכנסת להגיד את כל ספר התהילים, הלוואי, הלוואי. ב7:14, דקה אחת לפני כן, גברת, גם את שומעת, מתי את מדליקה נרות היום? אין לי פה לוח הזמנים. נגיד ב7:10, 7:15, ירושלים 7:15 בערך, 7:10, בני ברק בערך 7:20, הכל בערך, בערך, אין לי לוח. מה יקרה גברת אם תדליקי היום נרות 0.5 דקה יותר מוקדם? ואם אתם רוצים לשמוע גם אשר אברון לייב שטיינמן אמר, אז 10.5 דקות יותר מוקדם. למה 10.5 דקות? כי הוא אמר 10, ואנחנו היום לכבוד בית המקדש, לכבוד ירושלים, נוסיף עוד 0.5 דקה. ובעוד 0.5 דקה הזו, העיניים שלך תהיינה עצומות, מתחת הידיים, עוד 0.5 דקה. וב0.5 דקה הזאת תתפללי על הילדים שלך, על אבא שלך, על אמא שלך, על בעלך, על רדיו קול חי, חסר על מה להתפלל, אבל בתוך כל התפילות האלה, תוסיפי עוד שורה אחת, ריבונו של עולם, הווה גאולה לירושלים, לבניין בית המקדש, תפילה אחת קטנה, ואל יאמר אדם, מי אני ומה אני ספון להתפלל על הגלות ועל ירושלים, אל תגיד מי אני ומה אני, אני כן, אז אני לא מספיק חזק לקחת ספר תהילים ולקרוע את כולו חזק, חזק בנעימה, להתפלל מתחילה ועד הסוף, אבל 0.5 דקה, רבע דקה, ככה לעצום את העיניים, להגיד, אמיתי, באמת, מהלב, ריבונו של עולם, גם אני שייך לבנים שלך, שהחורבן אכפת לי, אנא ממך. מה יעשו בגאולה? לוואי שאני יודע, אולי בשבוע בערב חנוך יסביר קצת, אבל איך הוא יכול להסביר, אם הוא בעצמו לא יודע. אני אעשה לקט קצת בספרים, לפחות מה שמדבר אליי, חכמים אחרים יסבירו מה שמדבר אליהם. שמעתי פה כבר כמה וכמה הרצאות על הנושא הזה. אנסה לראות מה אני יכול להגיד, אבל עד אז רבותיי, עצם העובדה, אני מאמין לכל החכמים ולכל הצדיקים שכולם אמרו שכשהיה בית המקדש היה טוב, וכשאין בית המקדש לא טוב, שהיום לא טוב, לא צריך את הרב חנוך שיספר לנו, אנחנו רואים בעיניים שלנו שלא טוב, ואם זה נקרא טוב, אז תגיד לי מה זה נקרא לא טוב. אבל אנחנו רוצים שיהיה כן טוב, מבחינה רוחנית, מבחינה גשמית, מכל הבחינות, ולכן הווה ונתפלל. אז כמו שאמרתי, הצדיקים הגדולים יודעים להתפלל כל השנה. לנו יש 10 ימי תשובה לחזור בתשובה, ו10 ימי גאולה להתפלל על בית המקדש. נכון שיש 3 שבועות, מ-17 בתמוז, אבל מה שכבר עבר עבר. יש לנו 9 ימים כל שנה, שנה 10 ימים, כי 9 באב הוא בעשירי באב. שבת לא צמים, אז דוחים את 9 באב ביום. אז יש לנו 10 ימי גאולה, יש לנו 10 ימי גאולה, פשוט מאוד רבותיי, ברצינות גמורה. כשאנחנו מגלגלים את התפילין אחרי תפילת שחרית, להוסיף פרק אחד קטן, שיר המעלות אחד קטן, את הכי קצר תחפש לך, שיר המעלות של שורה וחצי, מה הבעיה? אם אתה רוצה 2 שיר המעלות, אם וואו, יש 15 שיר המעלות, אל תדאג, אין 4,000, רק 15, יש אחד טיפה ארוך, אף אחד לא ארוך. ומה יהיה, מה יהיה, נתפלל, נתפלל, פשוט מאוד נתחבר. למה אני אומר נתפלל חצי דקה, רבותיי, חצי דקה זה לא הרבה. אם יהיה לנו טוב, ויעשה לנו טוב בנשמה חצי דקה הזאת, אז היא פה לשים, ונגיד, וואו, חשבתי מי אני, ומה אני ספון, והנה אני ספון. חצי דקה מולידה 2 דקות, 2 דקות מולידות 10 דקות, אנחנו לאט לאט יכולים להתקדם. אתם יודעים שפעם הגיע אל איזה מוסרניק אחד גדול, אחד מגדולי בעלי המוסר, הגיע אליו יהודי ואמר לו, תשמע כבוד הרב, אני באמת עובד מהבוקר עד הערב, ממש מ-5 בבוקר עד 12 בלילה, עובד ועושה ורץ ופגישות ועניינים וטלפונים. אין לי זמן להתפלל, להתפלל וללמוד וכלום. בקושי אני עושה תפילת שחרית, חטופה קטנה, מגיע עוד ככה ממש לקראת השתבח, אחרי תפילת עמידה אני חולץ את התפילין, קדושה אני כבר אומר כשהתפילין מגולגלות, ואני טס את כל המדרגות של בית הכנסת, חוזר ב-12 בלילה הביתה, אין לי זמן. אבל מכיוון שאני יודע שבסופו של דבר גם מגיעים לגן עדן, וגיהינום, הכל לך תדע לאיפה, אני רוצה לחבר את עצמי קצת לנשמה, אני מוכן להקדיש הרב 5 דקות פעמיים בשבוע, פעמיים בשבוע 5 דקות לאיזשהו לימוד. אז מה ללמוד הרב? חומש, גמרה, הלכות, מוסר, לא יותר מ5 דקות פעמיים בשבוע אני אקרא, אני אבטל טלפונים, לא אכפת לי מה, אני חייב בשביל הנשמה שלי משהו קטן. חומש, הלכה, משניות או מוסר. אתם יודעים מה שהרב אמר לו? תלמד מוסר. 5 דקות האלה תלמד מוסר. טוב, אמר הלך. התלמידים הסתובבו, הם הראו, כן תמאו, התפלו. מה? הרב, באמת, אתה רוצה להגיד לנו שמוסר יותר חשוב מחומש, יותר חשוב מגמרה, יותר חשוב מהלכה? זה נראה בלי פרופורציה. נכון שמוסר זה לימוד חשוב, אבל איך שמת אותו בראש השורה? אמר הרב, לא, 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 אל תדאגו. מוסר לא נמצא בראש השורה. אבל אם הוא יקדיש 5 דקות פעמיים בשבוע למוסר, אז הוא גם יתחיל לחשוב. אז מה שיקרה, שהוא אחר כך ייתן כבר 15 פעמיים בשבוע, ואחר כך הוא ייתן 15 כל יום, אחר כך 30, לאט לאט. המוסר ייתן לו אמות מידה, ייתן לו קריטריונים, ייתן לו פרופורציה. ואז יהיה לו זמן לחומש ולגמרה ולהלכות וגם למוסר. 2 דקות ביום של מוסר זה אינפוזיה. אי אפשר לחיות על אינפוזיה, אבל אפשר להתחיל לזוז. זה כמו סטארטר. למי שאין בנזין, הוא לא יכול להסיע את האוטו שלו עם סטארטר מתל אביב לירושלים. אם סטארטר יכול להתניע את האוטו, ואם הוא מחובר להילוך, אז האוטו יקרטע 1 מטר או 1.5 מטר, וזהו זה. זה מוסר, לקרטע 1 מטר בשביל זה, לתפוס, להפעיל את המנוע, ועכשיו להמריא עד השמיים. החצי דקה הזו שאנחנו נתפלל על חורבן בית המקדש, רבותיי, תחבר אותנו לשם. ועד שבעזרת השם תבוא הגאולה השלמה והקרובה והגדולה לגאול את כל עם ישראל, אנחנו נגאלנו, לפחות באופן חלקי. מהגאולה הזאת, אני לא יודע אם המינוס בבנק יצטמצם, אני לא יודע אם הילדים בבת אחת פתאום יביאו כל עשר מהבית ספר בכל התעודה. אבל יצאנו מאפלה לאור גדול. חיברנו את עצמנו למערכת של היהודים שיש להם כמיהה, רצון, שאיפה להתחבר לבית המקדש. אין לנו את זה כל השנה, הלוואי שיהיה. עשרת ימי הגאולה, אנחנו עכשיו נמצאים בעיצומה של הגאולה הזו, בעיצומם של העשרה ימים האלה, עשרת ימי הגאולה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו. ועוד השנה, זה בכלל לא בשמיים, מה קרה? הנה, יש עוד מספיק זמן. עוד השנה, וואו, מה אני אגיד לכם רבותיי, עכשיו כבר יום שישי אחרי צהריים אין מספיק זמן, אבל אני חושב שאנחנו צריכים מיד במוצאי שבת לרוץ לירושלים, לרוץ, לטוס לירושלים, לא לחכות לראות ברדיו, בטלוויזיה, באינטרנט, בוואטסאפ, לא יודע איפה מחפשים, לא מכיר את כל הדברים האלה, ברוך השם אין לי את זה, לחפש מה קרה בירושלים, משיח בא, משיח לא בא. פשוט מאוד, לעשות הבדלה, להתניע את האוטו, לנסוע לירושלים. לאיפה? לבית המקדש. כל המון חוגג. מה יהיה עם הכבשים? מה יהיה עם הטוידו? וואו, זה קורבנות יחיד. קורבנות יחיד לא דוחים טומאה. קורבנות ציבור. קורבנות ציבור. אז יתחיל מחר בבוקר, כלומר יום ראשון בבוקר. יתחיל עם קורבן התמיד. מי יודע איך מקריבים? אתם יודעת כל הלוחס. מה זה? נסוחים. יש מספיק תלמידי חכומים בישיבות של בריסט שלומדים קודשים. יהיה מי שיטפל בזה. רבותיי, למה זה לא יכול להיות שהשנה תשעה באב יהיה חג יותר גדול מפסח? לא יאמר עוד חי השם אשר הוציא אתכם מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר הוציא וקיבץ וגאל אתכם מכל הארצות. לא שיציאת מצרים תתבטל, אומרים חז"ל. יש יציאת מצרים כתוב בתורה, והתורה לא משתנה, התורה לא מתבטלת. לעתיד לבוא לא תתבטל יציאת מצרים, היא תהיה תפילה. זו תהיה הגאולה הקטנה, הגאולה יותר גדולה. מה אני אגיד לכם, עברו כבר 50, 60, לא יודע כמה שנים מאז השואה, 1930, 2000, כן, הרבה שנים, 40, 70 שנה, אז אין הרבה ניצולי שואה שיבינו, שיראו לנו איך צריך לסמוח. אבל אני לא יודע אם צריך את ניצולי השואה בשביל זה, צריך בשביל זה לחשוב. כמו שתיארתי מקודם, אמא שלי זיכרונה לברכה הייתה ניצולת שואה, אז היא הבינה מה זה גאולה. היו אחרי השואה, היו יהודים ככה עם הבגדים שהם קיבלו מהצבא, לא זוכר הרוסי או האמריקאי, אני חושב שהרוסי. הייתה שם חתונה באחד מחנות העקורים, הייתה חתונה, איזה נער אחד ניצול שואה עם נערה ניצולת שואה התחתנו, וכל היהודים היו עם הבגדים הפשוטים האלה של הצבא, עם מנות קרב במחנה הקורים, עשו חתונה ורקדו 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 עד שלא היה להם כוח. הם נפלו על החול עם לשון בחוץ. החיילים, אני חושב שזה היה החיילים של הצבא האיטלקי, לא יודע, האיטלקים היו נגד, לא זוכר, אני כן חושב שהאיטלקים, אני לא זוכר. ראו יהודים מתעלפים, לא היה להם אפילו מים, היה להם, שפכו עליהם בירה, בירה לבנה שפכו עליהם, ונתנו להם בירה לשתות. כל מי שהתאושש מההתעלפות, שטף את הפנים שלו עם הבירה הלבנה הזאת, שטף חצי בקבוק והמשיכו לרקוד. כל כך שמחו, למה? כי הם ראו את החורבן. הם היו באושוויץ, הם היו בתוך תאי הגזים, לא יודע, עליית תאי הגזים, מיינו שם, לא יודע מה שהם עשו. הם ראו את הגאולה, אז הם סמכו, הם היו בחתונה. רבותיי, אני לא יודע אם אנחנו צריכים להגיע לאושוויץ, אפילו לא לסיבוב של מסע שורשים, כדי להתפלל לגאולה. יכול להיות שאם נעשה את זה, אז הגאולה אחר כך תהיה יותר עוצמתית. אם נעשה את זה, כלומר, נלך לאיזה סיור בעקבות, מסע שורשים קוראים לזה אצל האשכנזים. לא צריך את זה. מה שכן צריך, באמת, באמת מה שכן צריך, ללמוד. להבין ששכינה בגלות זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. ושזה באמת 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 יצער אותנו, ואם זה באמת 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 יצער אותנו, אז אנחנו נתפלל. ואם נתפלל, תגיע הגאולה. אם תגיע הגאולה, אנחנו באמת 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 נשמח. שהקדוש ברוך הוא יעזור עוד השנה בעזרת השם. כולנו כולנו מוזמנים לירושלים עיר הקודש, עם יין, עם קורבנות, עם ססון ושמחה ישיגון, ונסו יגון ואנחה. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
הפסוק אומר כאן, עד מות הכהן הגדול, אותו שפגע שלא במזיד, הרג שלא במזיד, והצליח להגיע לעיר מקלט, הוא יהיה שם עד מות הכהן הגדול. מה דינו של מי שרצח יהודי בשגגה? אומרת על זה התורה, רוצח זה צריך לברוח לאחת מערי המקלט ולשבת באותה העיר עד מות הכהן הגדול. כל עוד הכהן הגדול חי, אסור לרוצח לצאת מהעיר, ורק לאחר מות הכהן הגדול, רק אז הוא רשאי לחזור לביתו. הדברים מדברי תורתו של הרבי מלובביץ'. קישור זה בין עונשו של הרוצח בשגגה לבין חיי הכהן הגדול דורש ביאור. מה הקשר בין רוצח נפש לבין אריכות ימיו של הכהן הגדול? על כך משיב רבן של ישראל ראשי, הכהן הגדול בא להשרות שכינה בעם ישראל, הכהן הגדול בא להאריך את ימיהם של ישראל, והנה בא הרוצח הזה והוא גרם לסילוק השכינה מעם ישראל. בא הרוצח הזה, נכון שבשגגה, אבל הוא בא וקיצר את ימי חייהם של אלה שנהרגו על ידו או נהרג על ידו. אינו כדאי שיהיה לפני הכהן הגדול קרוב אליו, אלא רחוק ממנו. לא ישתתף בבית המקדש ביום הכיפורים כשכולם רואים את הכהן הגדול ועוד ועוד. לא לא לא, הוא באותם הזמנים יהיה בעיר עיר המקלט לרוצחים. אולם ראשי אינו מסתפק בכך ומביא הסבר נוסף. לפי שהיה לו לכהן הגדול להתפלל שלא תארה תקלה זו לישראל בימי חייו, הסבר זה לכאורה אינו מובן כלל. הלו העונש אינו לכהן הגדול, העונש הוא לרוצח. ומה הכוונה שהיה לו להתפלל? אלא עומד כאן הרבי, כאן בא ראשי להסביר את עומק הקשר בין שני הדברים. עצם הדבר שהתורה מקשרת את עונשו של הרוצח בשגגה עם מותו של הכהן הגדול, בא להוכיח שאין זו התניה שרירותית בין דברים שונים, אלא יש כאן זיקה מהותית פנימית ביניהם. הרוצח אינו רשאי לעזוב את עיר המקלט כל עוד הכהן הגדול חי, משום שעדיין לא נתחפר חטאו, ורק עם מות הכהן הגדול, רק אז הוא זוכה לכפרה על מעשהו הנורא. כשם שמיתת הצדיקים מחפרת על הדור, כך מותו של הכהן הגדול מחפר על אבונו של הרוצח הזה, זה שרצח בשגגה. וכאן נשאלת השאלה, מדוע דווקא מותו של הכהן הגדול מחפרת על אבון הרצח בשגגה ולא מיתתו של צדיק אחר? על כך משיב ראשי, לפי שהיה לו להתפלל. כלומר, תפקידו הרוחני של הכהן הגדול הוא להקרים קדושה כה עליונה על עם ישראל, עד שלא תהיה כלל אפשרות למעשים כאלה, ואפילו לא בשגגה. ומכיוון שאירם מעשה כזה בחייו, הרי שהדבר תלוי במידה מסוימת בו, ולכן קבע הקדוש ברוך הוא שדווקא מיתתו תכפר על מעשה הרצח ותאפשר לו לצאת לחופשיים. ומכאן אנו למדים הוראה נפלאה בעניין אהבת ישראל. הכהן הגדול והרוצח מייצגים את הקוטביות החדה ביותר, שיא הקדושה והטהרה מצד אחד, ושיא השפלות והחטא, שכן מכה נפש בשגגה, מעמדו הוא החמור ביותר בין החוטאים שאין דינה מוות. אף על פי כן, תלויים הללו זה בזה, שכן גם שני הקצוות הללו הם חלק מעם אחד. יוצא פה הכהן הגדול, שהוא ממשיכו של אהרון הכהן שהיה אוהב את הבריות, נדרש מצד אחד להאריך ימיהם של ישראל, ומצד שני להתפלל שלא תארה תקלה לישראל אפילו על ידי הפחותים שבהם. וזהו תפקידו של הכהן הגדול בכל דור ודור, ותפילתו מתקבלת שיהיה אך טוב וחסד לעם ישראל כל הימים. שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.